היום, בעזרת השם, לפני חג שבועות, אנחנו נוהגים כל שנה ללמוד את מגילת רות. מגילת רות זה מצד אחד, זה סיפור היסטורי אמיתי, כפי שזה מסופר במגילה, כך זה גם היה, אבל מצד שני, מגילת רות זה גם סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. מה הכוונה? יש הרבה מאוד רובדים מאוד עמוקים וסודות ויסודות מאוד גדולים במגילת רות. היום נעמוד על כמה נקודות קצת בעומקם של הדברים שיש במגילת רות. ומקובל ללמוד את הנושא של מגילת רות לקראת חג שבועות. זה קשור לעניין של מתן תורה. אם ירצה השם, שבוע הבא גם נלמד את היותר עניין מה עושים בשבועות, מה זה שבועות, מה אנחנו יכולים לפעול בשבועות. אבל היום אנחנו נעשה את ההקדמה של מגילת רות. המגילת רות מספרת, כמו שאמרנו, זה סיפור היסטורי אמיתי. הסיפור הזה נקרא, בסוף תקופת השופטים. מה זה תקופת השופטים? שעם ישראל הגיע לארץ ישראל מהמדבר, במשך כ-400 שנה היה בארץ תקופת השופטים, לאחר מכן התחילה תקופת המלכים, שאול, דוד, שלמה, נבנה בית המקדש הראשון, והתחיל תקופת בית המקדש הראשון, זה נקרא תקופת המלכים. הסיפור של מגילת רות היה בסוף תקופת השופטים. היה משפחה מאוד חשובה בארץ ישראל, והמשפחה, שכמובן נראה קצת בהמשך מה החשיבות של המשפחה הזאתי, הסבא שלהם היה נחשון בן עמינדב. אותו נחשון בן הנשיא שבט יהודה שקפץ לים הראשון, זה הסבא של המשפחה. מספרת המגילה שאב המשפחה קראו לו אלימלך ולאשתו קראו נעמי, והיו לו שני בנים, היה להם שני בנים, מחלון וחיליון. בתחילת המגילה היה רעב גדול מאוד בארץ. אלימלך היה, כמו שאמרנו, משפחה מאוד חשובה בעם ישראל וגם עשירים, והם עזבו את ארץ ישראל. הם היו גרים בבית לחם, המרכז של שבט יהודה. הם עזבו את בית לחם וירדו והלכו לגור במואב. ואז מחלון וחיליון, שני הבנים, התחתנו עם שתי בנות מואב. כמובן, אחרי הכל הם היו צדיקים, אז ודאי שהם גיירו את שתי הבנות, רות ואורפה, הם גיירו אותם. עברו כמה שנים, כולם נפטרו. כלומר, אלימלך נפטר, מחלון נפטר, חיליון נפטר, נשארו רק נעמי ושתי קלותיה, רות ואורפה. רות ואורפה לא עוזבות את נעמי, הן מאוד אוהבות אותה, הן מאוד קשורות איתה. הן נמצאות איתה. אחרי כמה זמן, נעמי אמרה, מה יש לי להישאר פה? אני אחזור הביתה, אני אחזור לעם שלי. ואז היא אומרת את זה לנעמי ולרות ואורפה, ושתיהם באות איתה ביחד. בכניסה, כשהם הגיעו, ונעמי אמרה להם, בנותיי, למה לכם ללכת איתי? תישארו פה. מה יהיה לכם בארץ ישראל? אני ענייה. אתם רק תסבלו עניות בארץ ישראל. תישארו פה, הם היו בנות מלכים. יש אומרים שהם היו בנות מלך מואב, יש אומרות שהם היו הנכדות של מלך מואב. אז הם היו ממשפחה מאוד חשובה, עשירה. אמר להם נעמי, למה לכם לבוא איתי? יש לכם שכר טוב על כל מה שעשיתם, תישארו פה. הם מתעקשות ללכת איתה. כשהגיעו לכניסה לארץ ישראל, מואב, איפה הייתה מדינת מואב? אתם יודעים איפה זה הייתה מדינת מואב? למעשה מדינת מואב זה חלק ממדינת ירדן של היום. זה נמצא מזרחית לירדן. ים המלח, הירדן, מזרחית. מי שמכיר קצת את האזור הזה, אפשר לראות, מעבר לים המלח יש ערים, זה ערי מואב. ויש מישור, זה נקרא המישור, שהוא חופף בעצם לנהר הירדן, נקרא ערבות מואב. שם הייתה מואב. כשנעמי חוזרת לארץ, היא מגיעה בעצם לירדן. היא מגיעה לירדן בקרוב לחיבור של הירדן לים המלח. שם אומרת נעמי לרות ואורפה, פעם נוספת היא פונה אליהם, ואומרת להם, בנותיי, למה לכם לבוא איתי? מה יהיה לכם בארץ ישראל? ספק אם בכלל תתחתנו. הם היו בנות 40, רות ואורפה היו בנות 40. היא אמרה להם, ספק אם תתחתנו. ומה שוודאי, תסבלו מעניות גדולה. כי אין לי כסף, אני עניה. למה לכם להיכנס איתי לארץ ישראל? הם אומרות לה, אף על פיכם, אנחנו רוצות לבוא איתך. והיא אומרת להם שוב פעם, היא אומרת להם שוב פעם, למה לכם לבוא איתי? ובפעם השנייה שהיא אומרת את זה, פה היה פעם ראשונה הפירוד בין רות ואורפה. רות אומרת לנעמי, ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. רות אומרת לנעמי, באשר תלכי אלך, באשר תגור יגור, עמך עמי, ואשר תמות ימות. אני לא עוזבת אותך. לא בחיים ולא במוות, אני איתך. זה כתוב, על זה כתוב במגילת רות, ותדבק רות בנעמי. היא לא עוזבת אותה. אורפה, כתוב, נשקע את נעמי, נפלה על צברה, בכתה, נשקע אותה, וחזרה הביתה. פה נפרדו דרכיהם של רות ואורפה. וצריך לזכור, רות ואורפה הם אחיות תאומות. עכשיו, זה היה המעשה, כתוב בחזל, הם היו בנות 40. זאת אומרת שלמעשה, רות ואורפה, מהרגע שהם נולדו, עד הרגע הזה, הם מעולם לא נפרדו זו מזאת. לא רק זה, אנחנו רואים שגם הם מתחתנים עם שני אחים. מחלון וחיליון, הבנים של נעמי שנפטרו, הם אחים. רואים שתי אחיות, התחתנו גם עם שני אחים. עד כמה החיים שלהם כל כך קשורים ומחוברים זה עם זה. אבל ברגע זה, רות ואורפה נפרדות, בכניסה לארץ ישראל.
זה השמות היהודים שלהם?
כן, זה השמות היהודים. רות נקרא גילית, השם שלה.
איך?
גילית.
היה לה שם.
היה לה שם מואבי, כן, גילית. אז האורפה בפשטות, לא ראיתי שמובא שם זה. יש עוד מקום אחד שקוראים לה, לאורפה קוראים ערפה. אבל בפשטות זה אותו דבר. אורפה, ערפה. אומרת הגמרא, והזוהר עוד יותר מרחיב בזה, אומרים, יבואו בני נשוקה ויפלו לפני בני דבוקה. מי זה נשוקה? אורפה, שנשקה לנעמי ונפרדה. מי זה הדבוקה? רות, שנדבקה. יבואו בני נשוקה ויפלו לפני בני דבוקה. מי זה? על מה מתכוונת הגמרא? והזוהר הקדוש. אומרת הגמרא, מי זה, את מי זכתה אורפה להוליד? באותו לילה שהיא חזרה, הגמרא מספרת שהיא נפלה ישר לתאומה גדולה מאוד, התאברה באותו לילה, במי התאברה? גוליאת. גוליאת הפלישתי זה הבן של אורפה. מי זה הנכד של... יכול להיות. לא ראיתי מובא מקור לזה, אבל יכול להיות. מצד שני, אומרת הגמרא, והזוהר הקדוש, ומי זה בני דבוקה? דוד המלך. זה הנכד של רות. רות ילדה את דוד המלך. אורפה ילדה את גוליאת. זה המשמעות. יבואו בני אורפה, בני הנשוקה, בני אורפה זה גוליאת, ויפלו לפני בני דבוקה זה דוד המלך. זה הסיפור של דוד וגוליאת. אנחנו רואים פה פלא גדול מאוד. שתי אחיות שהיו כל החיים שלהם ביחד. ברגע של הכניסה לארץ ישראל, רות נכנסת לארץ ישראל, לאן היא מגיעה רות? רות מגיעה להיות, אז זה לשון הזוהר הקדוש והגמרא, אמא של מלכות. מה זה אמא של מלכות? ילדה את מלך המשיח. היא זכתה להוליד את ענף המלוכה בעם ישראל, כי היא התחתנה עם בועז, וכתוב, ובועז ורות ילדו את עובד, עובד את ישי, וישי את דוד המלך. ומכאן, המלכות הנצחית של עם ישראל, זה במשפחה הזאת של דוד המלך. זאת אומרת שרות זכתה להיות, זה נקרא אמא של אורפה. אומר הזוהר הקדוש, זכתה לאריכות ימים, אומר הזוהר הקדוש, זכתה לאריכות ימים וראתה את שלמה יושב על כיסא מלכותו. אז זאת אומרת, עובד, ישי, דוד ושלמה המלך. ארבע דורות היא זכתה לראות רות. מצד שני אנחנו רואים שאורפה, האורפה ילדה את הקליפה הכי גדולה. כי גוליאת, כתוב, הזוהר הקדוש אומר, זה היה מצח הנחש. הוא היה אדם, זה לא סתם גיבור מלחמה, זה לא איש מלחמה. הגמרת, אומר הזוהר הקדוש, גוליית היה מהכופרים הגדולים ביותר. עד כאן התחלת הסיפור. עכשיו קצת, נתבונן קצת ברובדים היותר עמוקים של הסיפור. וכמה שנספיק גם נמשיך הלאה, כי יש עוד כמה וכמה נקודות מאוד עמוקות בסיפור הזה. הדבר הראשון זה, לא מובן, הכתוב שאלי מלך, בעלה של נעמי, הוא היה צדיק מאוד גדול, הוא היה ממשפחה מאוד מאוד חשובה. איך אלי מלך עוזב את עם ישראל בזמן רעב, בזמן שצרה, אתה גם מנהיג רוחני, אתה גם אדם עשיר, איך זה עוזבים את עם ישראל בשעה כזאת? איך זה יכול להיות? זה נראה הפחות שבפחותים, לא היה עושה אפילו כזה דבר. אולי כן, אבל לא, ודאי לא צדיק כזה כמו אלי מלך. אומר האלשיך בשם חזל, אומר יש פה נקודה מאוד עמוקה, וצריך לדעת, זה לא סתם כך. היה אלי מלך היה בן של נחשון, בן נחשון בן עמינדב. במשפחה של, סליחה, אלי מלך היה הנכד. אלי מלך היה הבן של סלמון, סלמון היה הבן של נחשון. אומר האלשיך, היה קבלה במשפחה הזאת. במשפחה של נחשון בן עמינדב, היה קבלה במשפחה, שעתיד מלך המשיח להיוולד מהמשפחה הזאת. ומתי זה יקרה? זה יקרה שיהיה זמן שיהיה רעב גדול מאוד בארץ ישראל, ואז צריכים למצוא אישה ממואב, אישה ממואב שתתגייר, וממנה ייוולד מלך המשיח. זה קבלה שהייתה במשפחה הזאת.
זה לא לגמרי מהמשפחה.
תכף נראה. בהמשך מגילת רות הדברים מתבררים ומדייקים הדבר הזה. בועז היה אח של אלימלך, אז לכן זה נשאר במשפחה, אבל יש בזה עוד פרטים בדבר הזה. אלימלך ידע גם שיש לו את הזכות להביא את זה, לכן אומר האלשיך, לכן קראו לו אלי מלך, אלי יבוא המלך, הכוונה ממני יבוא הנשמע של מלך המשיח. אומר האלשיך, אלי מלך ירד למואב לא בגלל שהוא היה לו כוונה לעזוב את עם ישראל, הוא בוודאי לא היה עוזב את עם ישראל, אלא הוא ראה שהסימנים מתקיימים, וצריך עכשיו להביא את אותה אישה, את אותה אישה ממואב, להוליד את מלך המשיח. לכן הוא ירד למואב כדי להביא אותה, כדי לגלות אותה ולהביא אותה, ובאמת, הוא באמת גילה אותה. והראיה שבאמת התחתנה עם הבן שלו. אומרים המפרשים דבר נורא מאוד. אתה ראית והשגת השגה אמיתית שאתה מביא את מלך המשיח. עם ישראל נמצא בצרה. יותר גדול להיות עם עם ישראל בצרה מאשר להביא את מלך המשיח. זה הלימוד הגדול פה. שאסור היה לאלימלך לעשות את זה. לכן אומרים חז"ל, למה אלימלך ושני הבנים שלו נשתרו? בגלל שהם עזבו את עם ישראל. הוא אמנם עשית דבר לשם שמיים, וכיוונת בכל מעשיך לטובה, עם כל זה, גם כשאתה מכוון לטובה, אל תעזוב את עם ישראל בשעת צרה. ופה זה לימוד מאוד גדול, מה זה לעזור ליהודי בשעה שהוא צריך עזרה. אתה אולי יש לך את המצווה הכי גדולה בעולם עכשיו לעשות, אבל או לעשות מצווה הכי גדולה או לעזור ליהודי. מפה לומדים, תעזור ליהודי. אל תעזוב את הנקודה של העזרה ליהודי, כי זה הדבר הכי גדול. על זה הקפידו, אבל מכיוון שבכל אופן הוא כיוון כוונה אמיתית, הוא באמת מצא אותה, באמת מצא את רות, הביא אותה. עכשיו, יש פה דבר מאוד מאוד לא מובן. פה יש דבר לא מאוד לא מובן, הסיפור הזה. מצד אחד, רות ואורפה, אנחנו רואים שעד גיל 40, החיים שלהם זהים לגמרי. זה כמו העתקה. אז הם נולדות באותו בית, שתיהם בנות מלכים. הן גדלות באותו בית ספר, באותו חינוך, הכל אותו דבר. מגיע זמן החתונה, הן מתחתנות עם שני אחים. אנחנו רואים גם קרבה נפשית, רגשית, של הרצונות שלהן, זה אותו דבר. אבל יש רגע אחד, שהרגע הזה זה נקרא הכניסה לארץ ישראל. הכניסה לארץ ישראל פתאום עושה איזה בירור. בבירור הזה מתברר שרות היא בעצם שיא הקדושה ואורפה זה שיא התאומה. מה זה הסוד הזה? מה המשמעות העמוקה של הבירור הזה? כתוב בספרים הקדושים נקודה מאוד מאוד עמוקה על העניין הזה. כל אדם, זה קורה כך, זה קורה בכלליות, זה קורה בפרטיות, וזה קורה בפרטי פרטיות. נסביר קצת את המהלך, כי יש פה מהלך מאוד עמוק. יש מצב שעם ישראל, או האדם היהודי, חי את החיים ברמה פחות או יותר שגרתית, נקרא לזה. יכול להיות שברוך השם, האדם מתחזק, עושה דברים טובים, אבל אין תנודות, אין שינויים, אין איזה דברים קיצוניים או חריפים שקורים במציאות של עם ישראל או של האדם היהודי באופן פרטי בחיים שלו. אבל יש זמנים, בכלל עם ישראל, היו כמה זמנים כאלה בהיסטוריה, בחיים הפרטיים של האדם, זה כל אחד לפי המציאות שלו, זה יכול לקרות, שאז עם ישראל או האדם הפרטי צריך לבוא למדרגה ולעולם חדש. מבחינה רוחנית צריך להיפתח עכשיו מהלך חדש שלא היה, לא דומה אפילו בכלל למהלך שהיה קודם לכן. דוגמה לדבר, עם ישראל במצרים. בסך הכל משה רבנו היה עם עם ישראל במצרים בעשר מכות, יש אומרים 10 חודשים, יש אומרים 12 חודש. אבל לכל יותר שנה. בוא נתבונן לרגע. עד אותו שנייה שמשה רבנו מגיע לעם ישראל, מה המציאות של עם ישראל במצרים? עבדים משלו בנו, עבדים לעבדים. היו הכי מבוזים בעולם, לא היה עם מבוזה ושפל ומדוכה כמו עם ישראל במצרים. כל המהות שלהם זה היה עם של עבדים. תוך שנה, ואולי אפילו פחות משנה, עם ישראל יוצא לחירות, אבל איזה חירות הוא יוצא? מהמצב השפל ביותר יוצאים למצב הכי גבוה. שנה וחודשיים אחרי שמשה רבנו מגיע למצרים, עם ישראל עומד על הר סיני ומקבל את התורה. פחות משנה מחודשיים אפילו. שנה ו-50 יום. יש אומרים שהוא הגיע בחודש ניסן, שנה לפני יציאת מצרים. שנה ו-50 יום, מהעם הכי שפל בעולם, עם ישראל פתאום מגיע למדרגה הרוחנית הכי גבוהה. זה שינוי קיצוני מאוד מאוד. השינוי הזה. מה? 20%. כן, נכון. 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 נכון, נכון, תכף, זה קשור למה שאנחנו באמת נגיע. נכון, את צודקת. אבל גם אותם 20% שיצאו, אנחנו רואים את השינוי הקיצוני הזה. דוגמה נוספת לדבר. עם ישראל במדבר. כתוב, אומר הזוהר הקדוש, זה היה דור. דור מיוחד מאוד. דור המדבר זה דור מיוחד מאוד. על כן בקבלה יש לו שם, דור המדבר או דור לאה. ככה זה נקרא הדור של עם ישראל. נכנסו לארץ ישראל, כל המציאות הרוחנית שלהם ברגע הכניסה השתנתה לגמרי. הגיעו למקום חדש לגמרי. דוגמה נוספת. עם ישראל בגלות בבל. בגלות בבל היו אמנם זה לא היה כמו במצרים, לא היה כזה שפלות כמו במצרים, אבל מהרבה מאוד בחינות, עם ישראל היה במצב של גלות קשה, ומאוד מאוד לא פשוטה בבבל. צריכים להיכנס, הגיע הזמן, זה היה, הקדוש ברוך הוא הקציב 70 שנה לגלות בבל, הגיע הזמן שלהיכנס לארץ ישראל, זה שינוי מאוד מאוד גדול, ברגע אחד, כלומר, זו תקופה של שנתיים, שלוש שנים, ועם ישראל מגיע בעצם למקום אחר לגמרי, נבנה בית המקדש השני, מתחיל תקופה מאוד מאוד רוחנית וגבוהה בעם ישראל, שזה תקופת הגילוי כל התורה שבעל פה. שוב, שינוי מאוד גדול. מהו השינוי האחרון הגדול ביותר שצריך להיות? עכשיו, שם אנחנו נמצאים בשינוי הכי גדול. יש, אנחנו רואים מציאות, יש תרבות, יש השקפה, אנחנו גם כביכול, מנהיג את העם ישראל, את המדינה וכן הלאה, ואנחנו יודעים, אמנם אנחנו לא יודעים מתי זה יהיה, מן הסתם אנחנו מניחים שתוך מקסימום שעה זה כבר זה. מפה כנראה נעלה ישר לירושלים. נשמע. לא, אני אמרתי שעה רק שנוכל לגמור את השיעור. רק בגלל זה אמרתי שעה. אז מן הסתם זה יהיה תכף ומיד. אבל בוודאי אנחנו עומדים, וזה כולם מרגישים את זה, והצדיקים אומרים, וזה כתוב גם בספרים הקדושים, אנחנו עומדים לפני שינוי מאוד גדול. לפי האמת אנחנו לא יודעים מתי זה יהיה. מרגישים את זה, נכון, וגם צדיקים אומרים במפורש שזה בעזרת השם יהיה בקרוב, אבל בצורה מוחלטת ומדויקת אנחנו לא יודעים, כי הקץ הוא סתום. אבל אנחנו בוודאי עומדים בתוך תהליך הבירור. אז יש מצב של שינויים גדולים בעם ישראל. אומר רבנו אריה הקדוש, ותלמידיו כותבים את זה, שלפני עם ישראל עומד לפני שינוי מאוד גדול, כמו שהזכרנו, או זה גם יכול להיות באופן פרטי, בחיים הפרטיים של האדם. יכול להיות שגם כשעם ישראל לא צריך לעבור את השינוי הגדול, אבל האדם באופן פרטי עובר עכשיו פה איזה שינוי. פותחים לו דלת להיכנס לעולם חדש לגמרי. עולם רוחני חדש לגמרי, להכיר דברים, להשיג, להבין דברים חדשים שהוא לא ידע בכלל שהם קיימים. היום בדור שלנו אנחנו רואים את זה, ברוך השם, חדשים לבקרים. אנשים קמים בבוקר וברגע אחד משנים את כל דרכי חייהם. משתנים כל דרכי חייהם. אומרים תלמידי רבנו אריה הקדוש, יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. אומרים תלמידי רבנו ארי, כשנעשה השינוי הזה לעבור ממציאות למציאות, נעשה בירור מאוד גדול בעם ישראל ובאדם עצמו, נעשה בירור מאוד גדול מה שלא היה בזמן אחר או במצב אחר. זאת אומרת, יש מצב שנותנים לעם ישראל או לאדם להתנהל בפשטות, יש לו את המציאות שלו, הוא משתדל, נניח הוא משתדל לעשות טוב, להסתרחק מהרע, הכל נמצא על איזשהו רמה מסוימת, מישור מסוים שהחיים שלו מתנהלים. אבל ברגע שצריך לעמוד לפני השינוי, הקדוש ברוך הוא פותח אצלנו, בתוכנו, זה בתוך הלב של האדם, בתוך המציאות של האדם, פותח בירור חדש לגמרי. רובדים מאוד מאוד עמוקים בנפש האדם פתאום צפים החוצה ומתגלים. והרבה פעמים האדם נבעל ומתבלבל. אומר, אני לא, פתאום אני לא מכיר את עצמי, אני לא יודע. ומה זה הבירור? הבירור הוא, היסוד של הבירור, שרובדים חדשים שאדם לא מכיר, פתאום הולכים ומתגלים בתוך האדם. והרובדים האלה זה כוחות נפש, זה רצונות פנימיים, זה תכונות פנימיות, שהאדם לא מכיר את זה בעצמו. ופתאום הוא מתחיל לגלות שיש בתוכו דברים חדשים לגמרי. והדברים האלה בצורה כללית מתחלקים לשתי בחינות. אחד זה הצד הטוב. דברים מאוד מאוד טובים מתגלים באדם. פתאום הוא רואה, הוא מגלה בעצמו. אני רוצה לעשות טוב, אני רוצה להתחזק, אני מחפש את האמת. אם הוא מבין, הוא אומר, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואני לא מוותר להיות פחות מרבי שמעון בר יוחאי. אז הוא רוצה, בפנימיות שלו יש לו צד שרוצה להיות משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, או רבי נחמן מברסלב. הוא רוצה להיות הכי טוב בעולם. אבל בד בבד מתעורר אצל האדם פתאום גם ההפך. לטוב ולמוטב. ופתאום מתגלים בתוך האדם כוחות ורצונות מאוד מאוד שליליים. פתאום האדם מרגיש שהוא רוצה בעצם את כל התאוות, את כל השיגונות של כל העולם. ואז מתעורר באדם בירור ומלחמה פנימית מאוד מאוד עוצמתית. יש סיפור שפעם רבי נחמן מברסלב היה בחתונה, ופעם זה לא היה כמו היום תזמורות, להקות וכן הלאה. היה, איך היום מסמכים חתן וכלה? היה תפקיד, היה בתחן. הבתחן היה עושה, הבתחן היה עושה כל מיני הצגות, כל מיני משמח את החתן והכלה. אז הבתחן בחתונה של רבי נחמן מברסלב עשה הצגה. איזה הצגה הוא עשה? הוא פעם היה מתלבש בבגדים של כומר, פעם הוא היה מתלבש בבגדים של רב. זה הייתה הצגה שהוא עשה. כשרבי נחמן ראה את זה, אז רבי נחמן חייך ואמר, ככה הוא האדם. פעם מלאך, פעם גלח. מה זה פעם מלאך? פעם הוא רוצה להיות מלאך, פעם הוא רוצה גלח, ביידיש זה כומר. פעם הוא רוצה להיות כומר. זה נקרא שני מלאכים משמשים בכתר אחד. בתוך האדם מתעצמים פתאום בתוך האדם בירורים עוצמתיים מאוד. הוא פעם רוצה להיות הכי טוב בעולם, פעם הוא רוצה להיות הכי רע בעולם. אז מישהו, איזה יהודי, בא ואמר לי, שעובר עליו, הוא אומר, אני לא מבין, רגע אחד אני רוצה להיות הצדיק הכי גדול, רגע אחד אני לא יודע אם יש גוי משוגע כמוני, עם שיגונות כמוני בעולם. אז אמרתי לו, אז סיפרתי לו מה שרבי נחמן מברסלב אמר. הוא אמר, פעם הלך, פעם גלח. אמרתי לו, היום זה שעה, אתה שעה, מ-8 בבוקר, 9 בבוקר, אתה הצדיק הכי גדול בעולם, מ-9 עד 10, והוא רחוב מחפר אבון, מאיפה אתה פתאום הולך. אז אמר לי, איך זה, מה אמרת, שעה, שעה? הוא אומר, אם יש חוזה, עכשיו אני חותם על שעה, שעה. הוא אומר, אצלי הבעיה זה כל 5 דקות זה משתנה. אומר כבר, אני שאלתי אנשים, אולי אני סובל מפיצול אישיות, אולי יש לי, אני צריך לקבל איזה כדור. אמרתי לו, לא, זה לא פיצול אישיות. זה נקרא הבירור, שקוראים לזה הבירור של הכניסה לארץ ישראל. ארץ ישראל, ידוע, זה המקום של הקדושה. חוץ לארץ, זה המקום של הטומאה. הכניסה, כל פעם כניסה למדרגה רוחנית חדשה, עושה בירור עוצמתי מאוד. ואז, זה לא כסדר החיים הרגיל שלנו. לכן, אנחנו יכולים לראות את זה בכמה וכמה צדדים וביטויים את הדבר הזה. עם ישראל, שעם ישראל עמד להיכנס לארץ ישראל עם יהושע בן נון. עדיין היו עם משה רבנו. זה היה בכניסה לארץ ישראל. מאז שעם ישראל ירד למצרים, עד אותו רגע, כמה שנים עברו, אפשר לעשות חשבון. 210 שנים עם ישראל היו במצרים. עוד 40 שנה היו במדבר. בסך הכל כמה שנים היו? 250 שנה. אומרים חזל דבר נורא. עם שלם. היו מיליונים, מיליונים. היו עוד עבדים במצרים. במצרים זה מקום של פריצות נוראית. אומרים חזל, 250 שנה לא היה מקרה של יהודי עם גויה. ולא היה מקרה של, יהודי, של אישה יהודיה עם גוי, חוץ ממקרה אחד שגם היה באונס והתורה גלתה. שלומית בדברי משבט דן. וגם זה לא היה, לא ברצונה הדבר היה. 250 שנה, מיליונים של אנשים, עוד עבדים, ועוד במצרים, שזה מקום שהיה פרוץ מאוד מאוד בכל ענייני הקדושה והצניעות, ב-250 שנה לא היה מקרה אחד. הרי זה ודאי שזה שמירה עליונה. זה לא דבר טבעי, כזה דבר. לכן המדרש גם כותב, הוא מסביר איך היה את השמירה הזאת, מה הייתה הסיבה שהיה את השמירה הזאת. הגיעו לכניסה לארץ ישראל. זהו, אנחנו עכשיו, עם ישראל יודע, אנחנו הולכים להיכנס לארץ ישראל. אנחנו הולכים עוד מעט, נבנה את בית המקדש, אנחנו מקבלים את הארץ. מה יותר עכשיו עלייה רוחנית מאשר להיכנס לארץ ישראל? על זה אנחנו מחכים. מהאבות הקדושים אנחנו מחכים לרגע הזה של הכניסה לארץ ישראל. מה קורה שם? בנות בלעם, בנות מואב. בנות מואב ובנות מדיין. פתאום נכשלים עם גויות. עם ישראל נכשל עם גויות. כל הסיפור, הצד בלעם וכן הלאה. שואלים, התלמידי רבנו הרי שואלים, איך זה יכול להיות? מה קרה? שאחרי 250 שנה, דווקא במקרה הזה, דווקא פה, זה קרה הדבר הזה. מסבירים מה שעכשיו דיברנו. כל פעם שעולים למדרגה חדשה, מתעורר טוב גדול, אבל גם מתעורר יצר הגדול. היצר הטוב והיצר רע מגיעים למלחמות חדשות, נעשה בירור חדש בתוך האדם. ברגעים האלה, במצבים האלה, אדם יכול לעלות למקום הכי גבוה, אבל גם יכול לרדת למקום הכי נמוך. כי פה נעשה בירור בין הטוב והרע. מה היה עד הרגע? מסביר, רבי נחמן מברסלב מסביר לנו נקודה מאוד עמוקה. הטוב והרע, לא שהם לא היו קיימים, הם היו קיימים, אבל הם ישנו בתוכנו. הם היו בתוכנו. חלק מהם, די פעם בפעם, קצת יצר היה מתעורר, קצת יצר הטוב היה מתעורר, היה לנו מלחמות. אבל כשנכנסים לארץ ישראל, נכנסים לקדושה, לעולם חדש, למדרגה חדשה של קדושה, מיד מתעוררים בעוצמות מאוד מאוד גדולות, כל כוחות הטוב וכל כוחות הרע. לכן יקרו דברים, מה שלא קרו עד הרגע הזה, כי הם היו רדומים הכוחות האלה. עכשיו מתעוררים הכוחות. זה הסוד, הכישלון של עם ישראל בכניסה לארץ ישראל. איך יכול להיות? 250 שנה אתם שומרים על עצמכם. יש לכם, חי איתכם, נמצא איתכם, משה רבנו, ישוע בן נון, כל הצדיקים. אתם בעצמכם עם של צדיקים מאוד גדולים. אתם 40 שנה עם משה רבנו במדבר. מי שנכנס לארץ ישראל זה ידוע, זה היו כבר רק הצדיקים. איך מגיע מצב כזה שפעם ראשונה נכשלים בנות מואב ובנות מדיין דווקא במצב הזה? מדוע? כי עכשיו, כשנכנסים לארץ ישראל, פתאום מתעוררים עוצמות גדולות מאוד, של הטוב הכי גדול, אבל גם של הרע הכי גדול. עכשיו זה מלחמה חדשה, זה בירור חדש. זה לא מה שאתם מכירים עד עכשיו. לכן בלעם יכל לתת לבלק, מלך מואב, את ההצעה הזאת, תכשיל אותם, ובאמת הם נכשלו. איפה זה היה? כל המעשה של בלעם ובנות מואב, איפה זה היה כל זה? בכניסה לארץ ישראל. ארץ ישראל, מאיפה הם נכנסו לארץ ישראל? אתם יודעים איפה נכנסו? ממואב. איפה נכנסו? בירדן. הם חצו את הירדן. באזור ים המלח, איפה שהירדן מתחבר עם ים המלח, שם היה חציית הירדן עם יהושע בן נון. המעשה של רות ואורפה, איפה הוא היה? באותו מקום. שימו לב איך ההיסטוריה חוזרת על עצמה. באותו מקום היה הבירור. עכשיו, 40 שנה, לפני שהם, כשהם חיות ביחד, אתה רואה גם שאופה גם מתגיירת. זאת אומרת, היא מתחתנת עם יהודי, עם קיליון, היא מתחתנת איתו. ועכשיו, ואתה לא רואה שום הבדל בין רות ואורפה. אבל עכשיו שנכנסים לארץ ישראל, שזה בבחינה הפרטית שלהם, הבחינה הפרטית שלהם, זה להגיע לעולם חדש לגמרי, להיכנס עכשיו לעם ישראל במקום חדש לגמרי, פה מתעורר באותו מקום, שימו לב, פה במואב, בכניסה לארץ ישראל, מתעורר את אותו ניסיון ש-400 שנה לפני זה היה לעם ישראל. עם מי היה הניסיון לעם ישראל? עם בנות מואב. שימו לב, איך ההיסטוריה חוזרת? רות ואורפה בנות לאיזה עם? מואב. אותו ברור מתעורר אבל עכשיו אצל שתיהן. אצל רות ואורפה. רות זכתה. בזכות מה היא זכתה? כי באותו רגע שמתעורר הניסיון, צריך מסירות נפש. חייבים את הנקודה של המסירות נפש. מה אומרת רות לנעמי? באשר תלכי אלך, באשר תחיה חיה, עמך עמי ובאשר תמותי אמות. מה את אמרת לי? שאני נכנסת, יש יותר הנהגה של קושי, של דין? לא משנה לי שום דבר. ותדבק רות בנעמי, זה סוד הדבקות. בבירור הזה חייבים את הנקודה של רות, שזה הנקודה של מסירות נפש. אין פה, עד עכשיו אפשר לחיות פרווה. קצת טוב, קצת רע. גם הרע קצת פחות, לא נורא. אני אתחזק קצת בטוב. זה חיים, זה נקרא חיים של בין לבין. אבל כשמתעורר הניסיון והבירור של הכניסה לארץ ישראל, אין שום מצא. באשר תמות ימות. ועמך עמי. זה הדבקות של האדם באמת. נעמי זה בחינת האמת. זה בחינת האמת. רות דבקה. אורפה, באותו רגע שאורפה מבטרת, אין פה ממוצע. אין ממוצע. אומרת הגמרא במסכת סוטה דבר נורא מאוד. באותו לילה היא חזרה לכל התאומות שבעולם, אורפה. איך שהיא עזבה את נעמי, זה לא היה, אין ממוצע. היא לא חוזרת לאותו מקום שהיא הייתה. עכשיו את כבר לא יכולה להיות כמו שהיה עד עכשיו. או שבבירור, בזמן הבירור, או שאת הולכת לשיא הקדושה, או שאם לא, את הולכת לשיא התאומה. מה? בצורה הפשוטה נגיד שכן. אולי צריך לעיין בזה ברובדים קצת יותר עמוקים. בפשטות, אנחנו אומרים שלאדם ודאי יש בחירה בדבר הזה. אם תשימו לב, אנחנו, ודאי לנו, מה? היא התגיירה. כן, רות ואורפה. חזל, זה שאלה גדולה. באמת זה שאלה גדולה, אבל בכל זאת חזל מדייקים. מכיוון שני הבנים של אלימלך הרי התחתנו איתם.
זה לא שמות של גויים מחלום בכלל?
יש חזל, מסבירים לנו למה נקראו בשמות האלה. יש סיבה, למה?
הם באו לעולם ללכת.
אני אגיד לכם, יש חזל מעריכים בסיבת השמות האלה. זה בוודאי שהשמות האלה אומרות לנו לדרוש את זה. רואים שזה לא שמות רגילים, אולי שיש פה עניין של דרש. כרגע לא ניכנס לנושא הזה, כי זה עוד. במגילת רות, ברוך השם, זה הרבה מאוד נושאים יש במגילת רות. רק על הנקודה הזאת, להבין את המהות של הבירור, להבין איזה בירור העצום ומתעורר בשעה של הכניסה לארץ ישראל, שרות הולכת לשיא הקדושה ואורפה נופלת לשיא התאומה. היום אמרנו, אנחנו צריכים בעיקר ללמוד את כל התורה נביאים כתובים בעצם למציאות שלנו. אם נתבונן בעומק הדבר, אנחנו נראה שגם עכשיו אנחנו עוברים תהליך מאוד מאוד דומה. אמרנו קודם, אנחנו ודאי ערב הגאולה. מה זה אומר הלכה למעשה? אנחנו לא יודעים. לפי האמת לאמיתה, אם נדייק בדברים, יש הרבה סימנים, הרבה רמזים, שזה קרוב, יש אפילו כאלה שאומרים תאריכים, אבל עם כל זה, אנחנו לא יכולים לדעת בצורה מוחלטת. אז מדוע? אז האומרים המקובלים, שהקדוש ברוך הוא השאיר את התאריך של הגאולה, זה קץ סתום. זה סודות מאוד גדולים, אז יש סימנים, והסימנים מאוד מתקיימים היום, אבל אם ישאלו, האם אפשר להגיד בוודאות, ב-100%, עכשיו תהיה גאולה? אנחנו לא יכולים לדעת את זה ב-100%. אף אחד לא יכול לדעת את זה. רק מתי ידעו את זה פעם ראשונה? שהקדוש ברוך הוא יגיד למשיח, קום ולך תגאל את עם ישראל. עד אז אי אפשר לדעת את זה בוודאות. מה?
קודם אליהו הנביא
הוא מדרך. אוקיי, זו שאלה, מי ידע קודם, אם אליהו, המשיח, אין החינם, אליהו והמשיח הם הראשונים שידעו, שידעו מזה. יכול להיות שאליהו כן יודע, אבל הוא מלאך. התכוונו להגיד, אדם בעולם הזה לא יכול לדעת את זה. בתור מלאך, הוא יכול להיות שהוא יודע. זה עניין אחר. אבל בוודאי שאנחנו נמצאים בבירור של ערב הגאולה. זה ודאי שאנחנו נמצאים. שימו לב מה קורה בתוכנו. אין בכלל ואין בפרטיות בכל אחד מאיתנו. מכיוון שהעם ישראל או שהאדם נמצא בתוך התהליכים, לא תמיד לא שמים לב. צריך להיות כזה, אנחנו נמצאים בתוך המציאות. קשה לפעמים לצאת מהמציאות החוצה כדי להתבונן בה. אבל לפעמים זה טוב לעשות את הדבר הזה. מה שקרה ב-20, 30, 40 שנה האחרונות, זה תהליך עצום ומאוד מאוד קיצוני ומאוד מאוד חריף מה שקרה בעם ישראל. אני זוכר, דיברתי לפני כמה שבועות עם אחד הצדיקים בירושלים, הוא החתן של הרבי מתולדות אהרון. דיברנו קצת על כל מה שקורה. אמרתי לו, תדע לך, שאני זוכר בילדות שלי, החברה החילונית הייתה צנועה יותר מהחברה החרדית היום. זה עד כדי כך. איפה...
איזה שנים
היה? מה? לא מגלה. לפני 10-12 שנה.
60, 70.
אם אנחנו נסתכל, לחשוב כזה דבר, שההורים שלי הזמינו טלפון, לא פלאפון. פלאפון זה היה פלאפון בספרי המדע הבדיוני, היה כזה דבר שיקרא פלאפון. שם זה היה. לא היה שום מדען עוד שחשב בכלל על הפלאפון אז. שהזמינו את הטלפון, כמה זמן מבזק, אתם יודעים כמה זמן ההורים שלי חיכו לטלפון? אני זוכר את זה. 7 שנים. 7 שנים חיכו לטלפון. היום אם מאחרים בשעה וחצי, מה עושים לחברת בזק? טובים אותה כבר בכל הבתי משפט, בכל העולמות טובים אותה. מה זה? הזמנו את פלאפון כבר, אנחנו כבר מחכים יותר משעה לפלאפון. כל השינויים האלה יצרו, בגלל שאנחנו נמצאים בתוך התהליך, לא תמיד אנחנו שמים לב לזה, יצרו מציאות חדשה לגמרי. זה, אנחנו חיים לא בעולם שונה קצת ממה שהיה לפני 30-40 שנה. עולם אחר לגמרי. אמרתי למישהו, כן, תכף נדבר על זה. כן, תכף נקשר את זה. אמרתי למישהו, חצי באמת, חצי בבדיחותה. אמרתי לו, למה היום קוראים לפלאפונים דור 1, דור 2, דור 3? כל פלאפון זה באמת דור חדש. מה שהיה בעבר צריכים 40-50 שנה להיות דור חדש, עכשיו זה כל שנה זה כבר דור חדש. אמר לי יהודי בן 25, הוא אומר, את הבני 15 אני כבר לא מבין אותם. ב-25 כבר לא מבין את הבני 15. מה קורה? קצת להתבונן. אמרת, זה טכנולוגיה חדשה. נכון. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד עמוק. השורש, הסיבה העמוקה לכל מיני שינויים שקורים בעולם, זה מה שנשמות ישראל צריכים לעבור ולתקן. כשעם ישראל, הנשמות, צריכות לעבור תיקונים חדשים לגמרי, אז בשביל זה הקדוש ברוך הוא מגלה את כל הטכנולוגיה. זה לא בגלל הטכנולוגיה אנחנו משתנים. בגלל שאנחנו צריכים להשתנות, הקדוש ברוך הוא מגלה את הטכנולוגיה הזאת. זה בדיוק הפוך. זה לא שעכשיו, איך ירד לעולם כזה ידיעות של טכנולוגיה? מי שקצת מכיר את ההתפתחות של המדע בעולם ב-300 שנה האחרונות, ואני לא יודע אם להגיד אם זכיתי או התחייבתי, אבל זה היה המקצוע שלי בעבר, אז אמרתי את זה הרבה. אני רוצה להגיד לכם שעכשיו, כל 5-10 שנים שקול מבחינת התקדמות מדעית כ-100 שנה אם אנחנו לוקחים כמה שנים אחורנית. ואני לא אומר את זה עכשיו כאיזושהי סברה באלמה. זכיתי או התחייבתי, אבל זה היה, את זה למדתי. זה היה שינויים כאלה שגילו את החשמל, כל העולם התהפך שגילו את החשמל. עכשיו כל כמה חודשים מגלים כאלה גילויים במדע שהתעשייה עוד לא מספיקה בכלל ליצור כלים לפי ההתפתחות של המדע. מדוע כל זה? זה הכל זירוז, העצה. אנחנו נמצאים עכשיו, הרכבת שנקראת זמן, עכשיו היא פשוט תאיצה במהירות עצומה, וכל זה למה? כדי להביא אותנו לבירור. לבירור הזה, לבירור של הכניסה של ארץ ישראל. זה הבירור של רות ואורפה עכשיו. היום אדם קם בבוקר, והוא מרגיש, ברוך השם, היום הוא קם בשש בבוקר, נטל ידיים, הלך לבית כנסת, הניח תפילין, התפלל שחרית, נשמת רבי שמעון בר יוחאי תעברה בו. זהו, הוא רבי שמעון בר יוחאי. עוד שעה הוא כבר ישלים את מדרגת רבי שמעון בר יוחאי. הוריד את התפילין, הוריד את התלין, יצא החוצה, פתאום איזה שד התעבר בו. הוא נהיה הכי משוגע בעולם, בתאוות, בכל מיני שיגונות. איזה מהירות עצומה הדברים האלה קורים בשינויים. מדוע? כל זה מגלה איזשהו סדר והבנה עמוקה במה קורה בעצם בעולם. מה שקורה עכשיו, טוב עצום מאוד מתגלה, ואנחנו רואים את זה כמה שברוך השם, אנשים מתעוררים בתשובה ומחפשים את הקדוש ברוך הוא. היום זה כפשוטו, מן הסתם כל אחד רואה את זה. אבל אנחנו עושים הרבה ומדברים, אז אנחנו רואים את זה. אנשים קמים בבוקר, אבל לא יודעים אפילו למה. קמים בבוקר, שואלים את בני הבית שלהם, אתם יודעים איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? מה, אתה השתגעת? על מה אתה מדבר? אף פעם לא דיברו על זה בבית. מה זה, תרבות זרה אתה מכניס לתוך הבית? איזה מין דיבורים של שיגונות אתה מדבר? והאדם לא עוזב, מאיר בו, משהו פנימי מתעורר בתוכו. מצד שני, אנחנו רואים הקצנה מאוד גדולה לצד השני. היצרים והתאוות והשיגונות בעוצמות משוגעות לגמרי. הטוב מתעצם, הרע מתעצם. מה זה הבירור הזה? זה נקרא הבירור של הכניסה לארץ ישראל. הבירור של רות ואורפה. מתעורר, רות זה הערת משיח בן דוד. לכן הזוהר קורא לרות, אמא של מלכות. איזה מלכות? המלכות של עם ישראל, מלכות בית דוד. היא האמא, היא המולידה. אורפה, אמא דקליפה. זה לשון הזוהר הקדוש. הכוחות הכי גדולים של הקדושה, הכוחות הכי גדולים של הטומאה, מתעוררים בעוצמות מאוד גדולות. מדוע? מדוע? כדי שאנחנו נברר את האמת לאמיתה. מה זה נקרא לברר את האמת לאמיתה? כביכול, ובעומק הדבר זה לא כביכול. הקדוש ברוך הוא שואל כל יהודי, תגיד לי מה אתה רוצה. עכשיו תגיד לי מה אתה רוצה. עד עכשיו לא שאלתי אותך בצורה ברורה. היית יכול להיות פרווה. קצת טוב, קצת רע, לא נורא. התנהלת איכשהו. עכשיו אני פותח לפניך את הכל. אתה רואה מה אתה רוצה? אתה רוצה יחלות אטומה? פעם בן אדם היה רוצה לעשות איזשהו דבר לא צנוע, היה צריך למסור את הנפש. ממש, להתאמץ. היום ילד בן 14 מקיים בשבתך בביתך, אבל מישהו משמיים מוריד גם בלכתך בדרך. יש לו מסך כזה, נוגע במסך 3 נגיעות, הוא יכול לטייל בכל החלות הטומאה שהוא רוצה, בכל כדור הארץ. מה זה הדבר הזה? זה בעומק הדבר, הקדוש ברוך הוא אומר לכל יהודי, עכשיו אני שואל אותך, מה אתה רוצה? אף אחד לא ימנע ממך. אף אחד לא ימנע ממך את הטוב הכי גדול, ואף אחד לא ימנע ממך גם את היצר הכי גדול. ואתה תגיד לי מה אתה רוצה. תברר את זה בתוכך. איפה האמת שלך? וכשאדם זוכה בזמנים האלה, לבחור בטוב, זה אורו של משיח בעצמו. זה אור של האור הכי גדול, שזה נקרא אורו של משיח, יזכה להיות בגאולה, או אם לא, אז ואורך ומכפר עוון. זה הבירור עצום. זה עומק דברי חז"ל שאומרים, אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי וכולו חייב. הדור שלפני הגאולה לא יהיה פרווה, לא יהיה ממוצע. למה? כי האמת לאמיתה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה ללכת לעץ הרע? לך. הכל פתוח, לך. אף אחד לא מונע ממך. אם תזכה, מי שזוכה, זכות ראשונה, שזה ודאי הכי טוב, זה להבין. צריך לצעוק הרבה אל השם, הקדוש ברוך הוא. לצעוק אליו הרבה. השם תאיר בי את רות, לא את אורפה. תעזור לי להיות נכלל בימה של מלכות. זה נקרא רוחו של משיח. שרוחו של משיח תאיר בי. אדם לא יזכה, אז הוא ילך לאורפה. אז הוא ייפול. ייפול ויעבור ניסיונות וחושכים ובירורים, אבל הקדוש ברוך הוא גם לא יעזוב אותו בזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר, ירדת לאן שירדת? תצעק אליי מהמקום הזה. אני מוכן גם לגאול אותך מהמקום הזה. אבל אתה חייב לצעוק אליי. זה התנאי של הגאולה. התנאי של הגאולה, לכן אומרת הגמרא בירושלמי, אין משיח בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי וכולו חייב. שואלים כל המפרשים, אדם חייב, למה יזכה לגאולה? אומר הרב דסר, אחד מגדולי ישראל בדור הקודם, הקדוש ברוך הוא אומר לחייב, אתה חייב? תצעק אליי. מתוך החיוב שלך, מתוך המקום שבו, אני גם אגל אותך. אבל אם יודעים את כל המהלך, אנחנו צריכים מאוד מאוד להשתדל, למה לנו להגיע לכל הבירורים האלה? למה לנו להגיע לכל המקומות האלה? עכשיו, זה העת רצון. אמרנו, יש רמז גדול לדבר. איפה היום מתחברים, איפה מקבלים כוח גדול מאוד להתחבר עם הקדושה? אמרנו, הבירור הזה נעשה בכל מיני בחינות. אבל רואים דבר מאוד מעניין. יש מקום אחד שהוא מעורר את הבירור הזה מאוד חזק, וזה המקום ערבות מואב. רואים עם ישראל שנכנס לארץ ישראל, היה לו את הבירור הזה. רות ואורפה, היה להם את הבירור הזה. מתי יהיה פעם שלישית הבירור הזה שם? אומר הגאון מבילנה, מה שחזל אמרו, מלחמת גוג ומגוג, יהיה בערבות מואב ובאזור יריחו. זה אותו אזור. שם יהיה מלחמת גוג ומגוג. הקדוש ברוך הוא יביא לשם את אותם אומות שיש לו חשבון. יש חשבון, אנחנו לא יודעים. אבל בשמיים יש חשבונות. ויש כמה אומות שהקדוש ברוך הוא עוד לא התחיל לסגור איתם את החשבון. עדיין מחכה. אבל יהיה רגע שסגירת חשבון. הקדוש ברוך הוא ודאי וודאי לא יוותר להם. וראש וראשונים לכל זה, זה הגרמנים. מי זה גוג ומגוג? איך זה יהיה? אנחנו לא יודעים. אומר הגאון מבילנה, הקדוש ברוך הוא יביא את גוג ומגוג, את אותם אומות שהוא רוצה לסגור אותם חשבון, לאן הוא יביא אותם? לים המלח, לערבות מואב. אותו מקום שנעשה בירור, שם הוא צריך גם להסתיים. שם זה התחיל ושם זה הסתיים הבירור הזה. זה אומר הגאון מבילנה. יש רמז גדול מאוד שאנחנו עכשיו נמצאים בערבות מואב. כוונתנו להגיד בבירור של ערבות מואב. אנחנו נמצאים פה, אבל אנחנו נמצאים בבירור של ערבות מואב. יש רמז גדול מאוד איך נתחזק בקדושה. מהו הרמז? מי קבור בערבות מואב? אתם יודעים מי קבור בערבות מואב? משה רבנו קבור בערבות מואב. הר נבו, איפה שמשה רבנו קבור, זה נמצא, זה הר, מי שמכיר קצת, זה אזור מישורי, ומעליו מתרוממים ערים, לאט לאט. אחד מכיפות הערים, אחד מהערים, מעל ערבות מואב, ממש מעבר לים המלח. מעבר לים המלח זה הר נבו, שם זה הקבר של משה רבנו. שעדה... זה
גם
באסדור? מה? כן. שם...
זה קשור גם
באסדור. נכון. שכחנו לציין את זה, שם זה גם היה הבירור של סדום. מה? סליחה, לא הבנתי. הרמז בזה שהקבר של משה רבנו נמצא שם, זה רמז גדול מאוד. באמת למה הוא נמצא שם? מכיוון שעל ידי ההתקשרות שלנו עם הצדיק ועם הקבר של הצדיק, אנחנו יכולים לברר לצד הטוב את כל המלח... את כל הבירור הזה. לכן הקבר של משה רבנו נמצא שם. אנחנו צריכים לדעת, זה לא כולם יודעים את זה, אבל קברות צדיקים זה באמת לא קבר. לכן לא קוראים לזה קבר, קוראים לזה ציון של צדיק. למה? מכיוון שמי ש... מי שזכה שבוע שעבר להיות במירון, 500,000 איש היו אצל רבי שמעון בר יוחאי. זה פלא. לא היה אדם שהיה שם ולא אמר שהוא הרגיש המקום כאילו התליגו פרוז'קטורים רוחניים אחרים לגמרי. זה כאילו עולם אחר היה. לג בעומר במירון זה עולם אחר לגמרי. באמת לא רק בלג בעומר. רק בלג בעומר זה בעוצמות מאוד גדולות. אומר רבנו הרי הקדוש, שעניין המקומות שהצדיקים תמונים, צדיקים במיטתם קוראים חיים. הם עומדים ומסייעים לנו בבירורים של רות ואורפה. ומה הסיוע? ברגע שאנחנו נוסעים, הולכים אל הצדיק ומתפללים שם, אז יש כזה סוד שנקרא עיבור, סוד העיבור. האור, אור הנשמה של הצדיק מתעברת בנו, ונותנת לנו כוחות מאוד גדולים לעמוד בבירור הזה של רות ואורפה. לכן אומרים חז"ל, משה רבנו קבור בערבות מואב, שזה האזור של הבירור בין הטוב ובין הרע. ואת הזכרת את העניין של סדום, באמת שכחתי את העניין הזה, שם זה סדום, זה האזור של סדום. אומרת לנו התורה, מה זה היה סדום? לפני שהתהפכה, אתם יודעים מה זה היה סדום? היה שם, זה היה המקום היחידי בכדור הארץ שהיה שם ברכה ושפע, גם רוחני וגם גשמי, של גן עדן. בחינה של גן עדן הייתה בסדום. כגן השם, כגן השם. התורה קוראת לסדום כגן השם. לכן לא תלך לשם, זה היה המקום הכי פורה, הכי מאיר בעולם. מה קרה? בגלל שאנשי סדום לא ביררו את נקודת האמת, זה התהפך להיות בדיוק. המקום עצמו היה בבחינת רות, הכוונה היא הערה רוחנית מאוד גבוהה, והתהפך להיות בחינת אורפה, המקום הכי יבש וצחיח בעולם. לכן גם זה המקום הכי נמוך בעולם, לרמז לנו את הנקודה הזאת, ששם נעשה כל הבירור הזה. ומה יהיה לעתיד לבוא? כתוב בספר יחזקאל, ונחל יוצא מבית השם, ויורד לים הקדמוני. מה זה הים הקדמוני? ים המלח. והופך את כל הים הקדמוני, מחזיר אותו למצב שזה היה קודם לכן. מה? יחזיר אותו למדרגת גן עדן, את המקום הזה. שמה, לכן המקום הזה זה מקום שעושה את כל הבירור, עושה את כל הבירור. זה אחת הסיבות, זה המקום פועל פעולות. לכן דוד המלך היה בורח הרבה למדבר יהודה. בשעה ששאול המלך רדף אחריו, אז דוד המלך היה שם מבלה ימים ושבועות, היה ישן במדבר, שם במדבר יהודה. שמעתי שיש צדיקים מקובלים נסתרים, שעד היום נוהגים ללכת, אף אחד לא יודע, נוהגים ללכת למדבר יהודה, לעשות שם תפילות וכוונות מיוחדות כדי להמתיק זרות מעל עם ישראל. כי שם זה נקרא המקום של הבירור. אבל מה שנעשה בכל אחד ואחד...
ואיך המלך הגיעו לשם?
מה? איך המלך הגיעו לשם? עכשיו, למה קשה לך שהם הגיעו לשם? אני לך מה שאלתי אותך, אני אספר לכם סיפור מעניין. בא אל הידיד שלי לפני שבועיים ואמר לי, אני רוצה שאתה תראה שיחה של פרופסור גוי אמריקאי נוצרי בן 60 אפילו פלוס מניו יורק. אני חושב שהוא מניו יורק, על כל פנים מארצות הברית. הוא הראה לי ביוטיוב, הוא הראה לי את השיחה הזאת. הרי יודעים כמה צופים יש בכל שיחה. הוא מדבר גם לפני ציבור, אבל גם רואים כמה. זה נמדד במיליונים. זה נמדד במיליונים, השיחה הזאת. עכשיו, יש איזה, אני לא אריך כרגע, יש איזה מצב של ארבעה ליקויי לבנה שמאוד מאוד מופלאים. מאוד מופלאים הליקויי לבנה. עכשיו, בארצות הברית, הגויים עושים מזה רעש גדול מאוד. בארץ לא מדברים על זה. לא ידברו על זה בארץ. אבל הגויים עושים מזה עניין גדול מאוד. למה הם עושים מזה עניין גדול? קוראים לזה בלאד מון, הירח האדום. מה זה? זה דבר שהמדענים אומרים שלא היה עוד כזה דבר בהיסטוריה. הזמנים, מצד הזמנים. הפעם הראשונה שהיה הליקוי החמה, היו כבר שלושה ואנחנו מחכים לרביעי. הפעם הראשונה שהיה ליקוי חמה, לבנה, זה היה בליל הסדר שנה שעברה. הפעם השנייה שזה היה, זה היה בליל סוכות, הלילה הראשון של סוכות. הפעם השלישית היה ליל הסדר השנה. הפעם הרביעית, ליל סוכות שיהיה. אני ראיתי, המדענים, הגויים, בארצות הברית אומרים, לא יכול להיות דבר כזה מקרי. אין כזה דבר. אומרים, מה זה? בדיוק בחגים של היהודים בלילה הראשון של ליל הסדר ושל ליל סוכות, בדיוק יוצא ארבעה ליקויי לבנה. אין כזה דבר. לא היה כזה דבר. לא היה כזה דבר. היו כל מיני צירופים מאוד מעניינים, אבל כזה צירוף לא היה מעולם. אני רוצה לספר לכם, הוא הראה לי כמה גויים, מדענים גויים שמדברים על זה. בפרט, פרופסור גוי, הוא אומר, אנחנו נוצרים, הוא אומר, הוא מציג עצמו, אנחנו נוצרים. הוא אומר ככה, הוא אומר בלשון הזאת. בסך הכל השיחות של כמה מדענים גויים, זה כבר הגיע לעשרות מיליונים. הידיד שלי שהראה לי זה ביוטיוב. הפרופסור הזה אומר ככה, אומר, אין כזה דבר מקרי, אין כזה דבר מקרי. מה, אז איך, אז מה תסביר את זה? אומר ככה, הקדוש ברוך הוא שלח מכתב לכדור הארץ, ואנחנו צריכים לקרוא את המכתב. אומר, לא יכול להיות, לא יכול להיות שיקרה כזה דבר מקרי. ולכן, ומה הוא אומר? עכשיו הוא מתחיל לקרוא את המכתב, הגוי הזה, לפרש לנו מה הקדוש ברוך הוא אומר. הוא אומר, זה יצא, פעמיים זה יצא בליל הגאולה של עם ישראל, ופעמיים זה יצא בלילה הראשון של סוכות, שזה סוכות, מה זה העניין של סוכות? השמירה על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא, ככה אומר הגוי הזה, אומר, הקדוש ברוך הוא מוסר לנו, אני הולך לגאול את עם ישראל ואני הולך לשמור על עם ישראל. אמן. כן. הוא אומר לנו גם תאריכים. הוא לא, אנחנו חוששים, הוא לא חושש להגיד תאריכים. עכשיו, רגע, שנייה. אומר ככה, והולך הקדוש ברוך הוא לסגור חשבונות עם כל האומות שציירו ורדפו אחרי עם ישראל בכל הדורות. ובפרט מי הם האומות האלה? הוא בפרט מציין שלוש אומות. הגרמנים, הרוסים והאיראנים. הוא אומר, וזה מה שנאמר בנביאים של ישראל, מלחמת גוג ומגוג. כל זה אני אומר לכם את הפירוש שלו. רגע. אומר שמה, ככה, הוא אומר ככה, איך הם יגיעו לגבול ארץ ישראל? זה מה שאת שאלת, הוא שואל את השאלה הזאת. אומר הפרופסור הגוי, לכן סיפרתי את כל זה לענות לך על השאלה, אומר הפרופסור הגוי, הקדוש ברוך הוא יכריח אותם לבוא לגבול ארץ ישראל. הוא יביא אותם לגבול ארץ ישראל כדי לסגור איתם את החשבון פה בגבול של ארץ ישראל. ככה אומר. ובעיקר עם הגרמנים, הרוסים והאיראנים. הוא אומר, זה לא אנחנו נעשה. הוא אומר, זה לא עם ישראל יעשה את זה, לא הגויים יעשו את זה, רק הקדוש ברוך הוא יעשה את זה. עכשיו, הוא אומר הפרופסור הזה, אומר, הקדוש ברוך הוא הולך לגאול את עם ישראל, הוא הולך להושיע אותם, ויהיה אסונות גדולים מאוד בעולם. מיד, מה הוא עושה? פה כנראה רבנו קצת, רבי נחמן ברסלב קצת יתאבר בו, לא יודע, שלח לו איזה ניצוץ. הוא אומר, אבל אל תתייאשו, גם לנו יש תקווה. הוא אומר להם, גם לנו יש תקווה. איך? הוא אומר להם, אם אנחנו נקרא לאלוקי אברהם, יצחק ויעקב, הוא יושיע גם אותנו. אומר, ואני אומר לכם, תתפללו ותצעקו לאלוקי אברהם, יצחק ויעקב, ואפילו שאנחנו גויים, הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו ויציל אותנו. לא זוכר איך קוראים לו. לא, אנחנו יודעים מה שיהיה. חשבונו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא יעשה?
זה קשור לדעש?
לא יודע.
אגב, איראן זה מילה ארי. ארי, הם לקחו את השם מהשם הארי. הלא הם צריכים להיקרא פרס.
כן, כן.
לפני כמה שנים, אולי 30 שנה,
אני אגיד לך, אנחנו בדקנו את זה, בדקנו את המקור של זה, מה שאתה אמרת עכשיו, בדקנו את זה. ראינו ב-1935 שגריר פרס אז היה אצל היטלר יימח שמו וזכרו בפגישה, והוא אמר לו, אנחנו מאוד מעריצים אתכם. הוא אמר לו, העם הפרסים מאוד מעריץ אתכם. הוא אמר, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להתחבר איתכם? היטלר ימח שמו וזכרו אמר להם, תשנו את השם שלכם שיהיה על שמנו, גזע ארי. והוא נתן להם את הרעיון הזה שיקראו איראן על השם שלו. מה שאתה אמרת, על כל פנים, זה את האמת אנחנו לא צריכים לחשוב על זה בכלל. אנחנו צריכים ללכת, לדבר עם השם, לשמוח, להגיד לו, קדוש ברוך הוא, עם ישראל רק רוצה אותך. בסדר, אז הוא נסע, הלך לעשות מסיבת טבע. למה הלך לעשות מסיבת טבע? הוא חשב שתתגלה לה במסיבת טבע. גם במסיבות טבע מחפשים אותך, מה מחפשים במסיבות טבע? יהודי. יהודי מחפש רק את הקדוש ברוך הוא. אז היה לפני כמה זמן...
מה?
כן, הוא. לפני כמה זמן הגיע לאיזה יהודי, סיפור אמיתי. לפני כמה חודשים הוא קצת סיפר לי את כל המהלך שלו. אז הוא אמר לי, תראה, אני אספר לך איפה זה היה ההתעוררות הראשונה שלי בתשובה. הוא אומר, אני הייתי מארגן מסיבות טבע בכל המזרח. יום אחד ארגנו מסיבת טבע מאוד גדולה בנפל, ארבעה ימים. אמרתי לו, זה מסיבת טבע גדולה, תראה מה זה, אתם לא מתביישים? אמרתי לו, החשברוש עשה 180 יום מסיבה, אתם בקושי עושים 4 ימים מסיבה. ועוד אתם צריכים כל מיני כדורים, פטריות, לסרוב 4 ימים של מסיבה. אז אמר, אבל חיזקת אותו, אמרתי לו, זה ירידת הדורות. פעם היו יודעים לעשות מסיבות. היום, אם כל האמצעים סוחבים 3-4 ימים. עכשיו, הוא סיפר לי, סיפור מעניין. אומרת, ביום השני של המסיבה, אומרת, 2:30-3 לפנות בוקר, ניגשה אליו איזו בחורה, ישראלית, שהוא מכיר אותה, הוא לא מכיר אותה מאוד, אבל הוא יודע מי. ניגשת אליו, אומרת, ומסתכלת אליי בעיניים, אומרת, תראה, אני פטריות לא לקחתי. לא עליתי לעולם האצילות, אבל עולמות בדרך הייתי עולה. יש, אתם יודעים, אתם מכירים את הכלל הזה, את החוק? איך זה הולך? הסבים מעלים את העולם לעולם היצירה, כדורים לעולם הבריאה, את פטריות לעולם האצילות ישר. זה סדר עלייה, זה נקרא עליית העולמות. כתוב בספרי הקבלה כל זה. אז הוא אומר, אני לא הייתי בעולם האצילות, אבל גם בעולם העשייה לא הייתי. הייתי איפשהו בין לבין. אותה בחורה שניגשת אליי, גם היא לא נמצאת בדיוק בעולם העשייה. היא ניגשת אליי 2:30 בלילה, היא הסתכלת לי בעיניים, ואומרת לי, אני יודעת מה התיקון שלך. אומר, מה הפלא? הפלא הגדול, שעכשיו אני מרגיש בלב שהיא באמת יודעת את התיקון שלי, והיא הולכת עכשיו להגיד לי את התיקון שלי. אומר, אני כולי בהקשבה. היא אומרת לי, התיקון שלך, להניח תפילין כל יום. אומר, מאותו רגע, מאותו יום, כל יום הנחתי תפילין. וברוך השם, כבר המקום אחר לגמרי. מה? לא, זה לא פטריה, זה היו כל מיני עשבים למיניהם. אז זה, אמרתי לו, עכשיו אני אגיד לך משהו. למה היו מסיבות טבע בנפאל? אתם יודעים מה זה המסיבות טבע בנפאל? הכל סודות, נכון? אמרנו שבכל מקום יהודים מחבש את הקדוש ברוך הוא. מסיבות, אתם יודעים מה זה מלשון מסיבות? לשון של סיבוב, של סובבים. יש בקבלה כתוב שיש עולם העיגולים, זה עולם רוחני מאוד גבוה, ושם המסתובבים. זה הסוד של המסיבות. טבע, מה זה טבע? טבע זה גימטריה אלוקים. אז מסיבות טבע זה המקיפים של שם אלוקים, שצריך לברר אותה איפה? למטה, בנפילות. לכן זה עשו מסיבות טבע בנפל, לברר אותה בנפילות למטה. גמרו לברר את זה, אז הקדוש ברוך הוא יריד את כל האדמה. כן, כן. אמרנו את זה כמובן קצת בבדיחותה, אבל לא לגמרי גם. זה גם לא לגמרי בבדיחותה. אז העיקר, הנקודה העיקרית זה באמת הנקודה הפנימית של הדבר, זה שכל מה שעובר עלינו עכשיו, צריך לדעת, זה הבירור העצום. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה של הבירור של רות ואורפה. והטוב הכי חזק מתגלה, אבל גם הצד השני בעוצמות גדולות מאוד מתבררות. והעצה הראשונה זה קודם כל לדעת, לצוק לשם, דבר עם השם. להגיד לקדוש ברוך הוא, תציל אותי, תעזור לי להיות רות. תעזור לי לגלות בתוכי את רות ולא את אורפה. את אורפה לגרש, את רות להעיר בתוכי. והדבר השני זה הסוד של הציון של הצדיק. לכן משה רבנו קבור במקום הזה של הבירור של רות ואורפה בערבות מואב. וכשאדם יכול לנסוע לרבי נחמן, ליוסף הצדיק, לרבי שמעון בר יוחאי, לדעת שעל ידי ההתחברות שלנו עם הנשמות של הצדיקים האלה הגדולים, ההתחברות שלנו איתם נותן לנו כוח עצום ומאוד מאוד גדול לעשות את כל הבירור הזה, לבחור באמת ש רות, שזה נקרא רוחו של משיח תאיר בנו, ולא אורפה, רוחו של גוליית יאיר בנו.